פסוק זין, ורדפתם את אויביכם ונפלו לפניכם לחרב. אומר רש"י, לפניכם לחרב, דהיינו איש בחרב רעהו. זאת אומרת שהאויבים שלנו, אנחנו לא נצטרך להרוג אותם, אלא הם יהרגו את עצמם, אחד יהרוג את השני. היו בהיסטוריה דברים כאלה, אצל המדיינים, עם גדעון וכל זה. גם היום, הפתח הורג את החמאס, החמאס הורג את הג'יהאד, הג'יהאד הורג את האלה, הורגים אחד את השני, הרגו אחד את השני, בעזרת השם. שלחמו אחד בשני והרגו אחד את השני. אז זה יהיה, אם, כן, אם בחוקותיי תלכו, כן, אנחנו נראה שהם הורגים אחד את השני. ורדפתם את אויביכם ונפלו לפניכם בחרב ורדפו מכם 500 ומאה מכם רבבה ירדפו ונפלו אויביכם לפניכם לחרב. אז פעמיים זה חוזר, נפלו אויביכם לפניכם בחרב. מסביר רש"י, ורדפו מכם, מן החלשים שבכם, לא כולם אלא החלשים, מה שנקרא כפלמת, כושר לקוי. כל הכפלמדים הם החלשים בצבא, הם ביחידות מה שנקרא עורף. אז הם ירדפו, ולא מן הגיבורים שבכם. הגיבורים ישאירו אותם בצד. 500 ומאה רבבה. אומר רש"י, ויקחו החשבון, ולא, לא היה צריך לומר, אלא 100 מכם 2,000. כי אם 500, אז כמה זה צריך להיות 100 לפי הפרופורציה הזאת? תעשו חשבון. 2,000. אז למה רבבה? אלא 100 מכם 2,000 ירדופו, היה צריך להיות. כן. אז מה התשובה היא? אלא אינו, תראו, תעברו את כל הזה, אלא אינו דומה מועטים העושים את התורה מרובין העושים את התורה. דיינו, אם אנשים מעטים עושים את התורה, אז נניח יש, התורה זה כמו אור, אז יש כמות של אור מסוימת, אבל אם רבים עושים את התורה, אז האור לא גדל באותה יחס, אלא אם יש 100 אנשים שלומדים תורה, האור זה 1,000 ואט. אם יש 3 תורה זה אור קטע, אבל הגדלת האור היא לא ביחס ישר למספר, אלא כמה שהמספר הולך וגדל, ככה מספר האור הולך וגדל. ככה לגבינו, אנחנו כמה שיש יותר יהודים, אז הם רודפים יותר בלי פרופורציה. הדברים האלה ראינו את זה במלחמת ששת הימים. כמה חיילים רדפו דיוויזיות שלמות עם האוזים, כל המצרים ברחו, שירו את הנעליים. זה היה אורך שמעט מאוד גירשו כל כך הרבה. ונפלו אויביכם שיהיו נופלים לפניכם שלא כדרך הארץ, אלא זה היה דבר ניסי, דבר פילי כזה, אנחנו ננחם בהם והם יפלו לפנינו בעזרת השם, במהרה בימים. רבותיי, אנחנו במשניות, פרק י"ד, עוברים לנושא, אותו נושא, לגבי עניין של אדם שהוא חולה, מה הדין? החושש בשיניו, יש לו כאב שיניים. איך לנהוג בכאב שיניים בשבת? האם מותר לקחת תרופה או לא? החושב בשיניו לא יגמע בהן את החומץ, אבל מטבל לו כדרכו. מי נתרפא? נתרפא. אבל ידוע שהיום יש אדם כאב שיניים, הוא שם קצת ערק או משהו כזה.
ערק טוב בקודם.
כן, לא, אבל כאן מדבר על חומץ. אז זה נוזל ש...
מימלח.
מימלח, שהוא גורם ל... אז הוא אומר, האם מותר לעשות את זה בשבת או לא? הוא אומר, החושב בשיניו מרגיש בשבת כאב בשיניו, לא יגמע בהן את החומץ, לא ימלא פיו חומץ כדי לרפא את כאבו, שהכל מכירים שעושה זאת לרפואה. אבל בכל זאת כואב לו השיניים, מה הוא יעשה? אלא מטבל כדרכו, לוקח את הפת לחם, מטבל בחומץ הזה, ואוכל בזה, מרגיע את הכאב שלו. מטבל הוא את פיתו בחומץ, לאוכלה כדרכו. אם נתרפא, נתרפא. בגמרא אמרו, שאף לגמוע חומץ אינו אסור, אלא שהוא פולטו. אם אתה מכניס לפה חומץ, ואתה פולט אותו, זאת אומרת, מחסים, רק אתה פולט, זה מראה, אתה לא שותה את זה, אלא אתה עושה את זה לרפואה, זה אסור. וכתבו הפוסקים, שהמדובר כאן במי שיש לו מחוש בלבד, כאב קטן, אבל מי שיש לו צער רב מחמת כאב שיניים, וכל גופו נחלש מכך, זה כבר דין אחר, לפעמים יש כאבי שיניים שאתה מתפוצץ, אתה לא יודע מה לעשות עם עצמך. אז תלכו כאן למדה, אני לא יודע אם היום, אני זוכר פעם, אחד הילדים שלי היה, או לי, אני כבר לא זוכר איך מהמון שנים, כאב שיניים כבר לא, אי אפשר לסבול יותר. אז לפי ההלכה מותר לרפא.
מה הם נותנים במדה שם?
מה?
שיניים. מה הם נותנים?
מי?
בטרם, הם עברו בבניין יב.
אה, הם עברו כבר?
ליד, יב.
לא, הפעם היה שם גם מרפאת שיניים בשבת, לחירום, מקרה חירום.
אה, בעד חירום, לא יודע, היום אין שם כלום.
לא יודע. כל גופו נחלש מכך, ומותר לעשות כל התרופה לריפוי הכאב. זאת אומרת, אם הכאב הוא חזק מאוד, הוא בלתי נסבל, אז אפשר בשבת לרפות את השיניים. כל ריפוי לרפות את השיניים. אבל אם הוא כאב חלש, ראינו כיצד הוא עיניים. החושש במותניו, דיינו, יש לו כאבי גב, מה שנקרא גב תחתון. המותניים זה גב תחתון. בדרך כלל הכאב הזה יכול לבוא מכמה סיבות. יכול לבוא בגלל הגב, שיש שם לוחץ על העצבים. יכול להיות בגלל כליות גם לפעמים, כדי לוחץ שם. אם יש לו כאב מותניים, כיצד הוא ינהג בשבת? החושב במותניו בשבת לא יסוך יין וחומץ, שאין סכין אותם במותניים אלא לרפואה. אז כמו היום יש כל מיני משחות שמושכים על, על המקום של הכאבים, זה מרגיע את הכאבים, אז ככה גם הוא אומר, אז היו נוהגים יין,
פולטרן המשפה
הזאת. יין הוא אומר, וחומץ. ביחד זה מרגיע את הכאבים. אבל לא יעשה את זה, כי זה ניכר שלי לרפואה. אבל סחו את השמן. שמן במותניו מותר, שהבריאים דרכם לסוך שמן על גופם. אבל לא שמן ורד. למה לא שמן ורד? ורד זה פרח שנקרא ורד. וכן אסור לסוך שמן ורד לפי שדמיו יקרים. והכל מכירים שאינו סך אותו אלא לרפואה. אז הוא אומר, לא בגלל זה, הוא אומר, זה שמן יקר מאוד, אף אחד לא יעשה שמן כזה יקר. בני מלאכים, נסיכים זה נקרא, סכין שמן ורד על מכותיהם בשבת. מדוע? שלהם זה לא יקר. בני מלאכים יכולים לסוך בכל דבר. שכן דרכם לסוך בכל שמן ורד על גופם. אף כשאין להם מכה, רבי שמעון אומר, רבי שמעון בר יוחאי, מזכירים את רבי שמעון בר יוחאי. כל ישראל בני מלאכים הם, כולנו נסיכים. מה זה, מה זה, הנסיך כן, אנחנו כולנו נסיכים, כולנו יכולים לעשות בשמן ורד. מה שמותר לבני מלאכים, מותר לכל ישראל. אין הבדל, כולנו בני מלאכים. בגמרא אמרו שבמקום ששמן ורד מצוי ודרך בני אדם נסוך בו, מותר גם למי שחושש במותן להשתמש בו. מכאן פוסק הרמב״ם שההלכה כרבי שמעון, שכל בני ישראל מה הם?
בני מלאכים.
בני מלאכים הם. אם הרבה בני אדם משתמשים בשמן הזה, מותר. זה מתאים לרבי שמעון לומר שכל בני ישראל בני מלאכים הם.
מה?
אה? כן, אנחנו בסעיף י"ג בישראל ותחייתו באורות, ראינו שסוד השם ליראיו. מה אמרנו סוד השם ליראיו? שאדם ירא שמיים, הוא לא נלחם נגד הטבע, אלא הוא רואה את כל הבריאה כולה, את כל ההוויה כולה, הוא רואה אותה כלית אתר פנוי מיני. לכן יש שתי כאילו בעבודת השם, יש שאתה הולך נלחם עם הטבע שלך, אבל יש מדרגה יותר גבוהה אתה מרגש, אתה מרומם את הטבע, אתה לוקח את הכוחות שיש לך, אתה מעלה אותם ואתה מרומם אותם. כן. על כן, האידיאליות של העין הצופייה של המוסר העליון, יש מוסר עליון ומוסר תחתון. המוסר התחתון זה כמו, אומרים, עושה שלום במרומיו, אבל למטה, לא במרומיו, אז יש קונטרסטיות, יש ניגודיות, כמו שאומרים, טוב ורע, שחור ולבן וכו'. כמה שאנחנו במדרגה יותר נמוכה, כאילו הניגודיות היא יותר גדולה. כמה שמדרגה יותר גבוהה, אז הכל מתאחד. אז המוסר העליון זה מדרגה יותר גבוהה, אנחנו מרוממים את הכל. אבל יש מה שנקרא מדרגה תחתונה יותר, שם יש מלחמה בכל, כאילו אנחנו מלחמים ביצר הרע וכל הדברים האלה. אז זה מה, כן, האידיאליות של העין הצופייה, של המוסר העליון, לפחות היא העלאת כל התוכן, התגלות כל היש, הופעת החיים בפנימיותו וכל מקיפה. כן, המוסר העליון מעלה את הכל, מרומם את הכל, הוא לא נלחם בכל. לכן גם צריך מאוד להיזהר, לפעמים אנשים לומדים ספרי מוסר, ולפני ספרי מוסר יש מלחמת היצר, והאדם הוא בנרגה הרבה יותר גבוהה מלהילחם, אבל פתאום הנשמה שלו מצטמצמת, פתאום הוא רואה את כל העולם שחור לבן, היצר הרע חוגג ככה או אחר, והוא עצמו כבר למד את הרב קוק, הוא כבר למעלה, אז הוא יכול במקום להתרומם, הוא יכול לעלות ופתאום לחלק את כל העולם לטמאים וטהורים, הוא יכול להסתבך לגמרי עם הראייה שלו. לכן הוא אומר, מי שזכה למוסר העליון הוא מרומם את הכל, מעלה את הכל. מי שבמוסר התחתון, עדיין יש לו מלחמות עם עצמו, עם אחרים וכל הדברים האלה. הופעת החיים הפנימיות לכל מקיפה. היא אמנם כלולה בתור המערכה העליונה, היא נקראת מערכת הקודש, שהיא באמת כבר עולה ממה לכל ערכים מוסריים רגילים, שאנחנו מכירים אותם. והיא תוכן התום, תום זה שלמות, והתמימות השלמה, שאין בדופי, פיסוק וקיצוץ בכל ההופעות. יושר השכל, יושר הלב, יושר הרגש, יושר הרוח, יושר הטבע, יושר הבשר, הכל יושר, לא נלחמים נגד משהו. יושר ההופעה, יושר ההקשבה, וכל אלוקים חיים דובר אז מכל מרומים מצד אחד, אבל גם מכל תחתיות, מכל דבר הוא רואה את העניין האלוקי. והעיניים למישרים חזות, והמעוף מתחת לרום ותדירי, והחזרה חלילה בשביל הופעה והערה, בשביל העלאה התמימה, היא גם כן תדירית, קלה ובטוחה. כן, נחלק את זה, מה יש כאן? שתי מדרגות במוסר. יש מוסר עליון, תהיינו, אדם דבק באלוקים, אז הוא מרומם את הכל לאלוקים. מוסר תחתון שעדיין הוא במלחמות עם העולם, עם עצמו וכל זה. כן, שתי מדרגות.